טוב, שלום לכולם, פורים שמח לכולם. אנחנו נמצאים בהערת פורים דמוקפים, שזה שושן פורים. הבחינה הזאת באמת העליונה של פורים, שפורים שבפועל שייכת לירושלים. בסוף אנחנו אומרים ערים וקופות חומה, בסוף כולם בספקות, כולם מסופקות, וזה בסוף המקום היחיד שיש לו ככה נפקמינה הכי מוחלטת. כמובן יש מחלוקת עזה, חברון, צפת, תראו עכו, טבריה, כל אחד תמיד מוצא איזה מקום. וכמובן יש כאלה אומרים גם בני ברק, ואז בני ברק, אז כל מי שסמוך ונראה, הכל ספק. ברוך השם הספק הזה מצליח לעורר את כולם, אבל בסוף עבדה ישמור כן תהילתו, הוא נאמר בירושלים. ירושלים זה המקום היסודי שבו כל הגאולות מתחילות ולשם הן הולכות, ולכן יום תתוו הוא היום העליון יותר בפורים. כמו שרואים במגילה, אני רק פותח, בעיקרון אנחנו נעסוק היום בקשר שבין פורים לפסח, אבל ככה מאווירת שושן פורים אני חייב גם להתייחס לדברים האלה, שבאמת בשושן פורים יש את עומק הניצחון. בשושן פורים, כי הרי לכאורה שמסתכלים מבחינה כמותית מה התרחש בשושן, כלום, עוד 300 איש, כמו שאומרנו, נכון? כלום ביחס. הרי מה קרה? איפה הנס היה? הנס היה ביום י' ג', נכון? הגמרא אומרת י' ג' זמן קהילה לכל. יש ירושלמי שאמר שי' ג' לא זמן קהילה לכל, אלא הוא אומר זמן מלחמה. י' ג' זה המלחמה. שם הרגו היהודים והבד 75,000, נכון? שם יקר נס קרה לכאורה. לכאורה היינו מצפים שיהוד ג' יקבע. אלא מה? אומרת לנו הגמרא, וכבר המגילה מספרת לנו, המגילה עצמה מספרת לנו, והגמרא מספרת גם, שבימים אשר נחו מאויביהם. למה בימים אשר נחו מאויביהם? אז כמובן רואים את היסוד הגדול הזה, שלפעמים באמצע המלחמה, ההתעוררות היא התעוררות רגשית בלבד. שאנחנו יכולים לנתב אותה להרבה הרבה 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 כיוונים. ההתעוררות הגדולה והשמחה הזאת שיש בזמן מלחמה, התעוררות כל כך טבעית שקורית, אנחנו גם מרגישים אותה בימים שלנו שאנחנו נתונים בהם בימי מלחמה, יש התעוררות רגשית עצומה. אבל כמו שכולם כבר הסכילו לדבר על היום שאחרי, מה עושים ביום שאחרי? לאן לוקחים את כל ההתעוררות הרגשית הזאת? יש פה התעוררות של הנוקבה, התעוררות של כוחות ההרגש. לאן אנחנו לוקחים אותם? אז לכן בימים אשר נחו מאויביהם והתבוננו על הנס, זה עיקר הנס, שם קובעים את הנס, לא בזמן המלחמה, אלא ליום שאחרי המלחמה, ששם אנחנו מסתכלים ומתבוננים לאן לקחת הנס, מה הקדוש ברוך הוא פעל עלינו. דומה הדבר בדיוק לנס חנוכה, שמסופר בגמרא שרק לשנה אחרת קבעום ועשאום בימים טובים בהלל ובהודאה. ומסביר שם הרב בעין היה, למה לשנה אחרת קבעום ועשאום? מסביר הרב בעין היה שם, לשנה אחרת קבעום ועשאום בימים טובים, כי לפעמים כשאתה נמצא באמצע המלחמה, ההתעוררות היא יותר מדי רגשית, אתה לא מבין בכלל מה קורה פה. אתה לא מבין את עומק הישועה. אז היה אפשר לסכם את זה באיזשהו דוח ולחזלש את האירוע. אבל בימים שנחו מאויביהם, יש לנו את האפשרות להסתכל, להתבונן מאיפה מתחילה הגאולה. טוב, זה אני יכול להבין. בימים שנחו, אין בעיה. י' נחו מאויביהם.
מי שאין דעת, זה נשלח לווטסאפ, תסתכלו.
בימים שנחו מאויביהם, זה עיקר הגאולה. אבל מה זה לנוח מהאויבים של שושן? הרי מה קרה? ביקשה אסתר עוד יום אחד לתקוף גם את האויבים שבשושן. טוב, כשאתה מסתכל על המספרים אתה מבין שלא שם עיקר הבעיה הייתה. הרגו היהודים והבד 500 איש, אז מה רצון אחד? עוד יום. בסדר, עוד יום, בגלל העוד יום הזה של אסתר, שהיא ביקשה עוד יום, מה הרגו שם בסך הכל 300 איש. אז ביום שנחו מלהרוג 300 איש, קבענו את שושן פורים. לכאורה הייתי אומר, באופן פשוט, שכל הנס הזה של מגילת פורים הוא מתגמד. מה זה שושן פורים? זה כלום, לא קרה שם שום דבר, לא היה שם שום חידוש. ודווקא שם אנחנו רואים שזה הפורים המרכזי. איך אנחנו רואים שזה הפורים המרכזי? כי אותו חוגגים בירושלים. אתה יודע מה זה לחגוג בירושלים? לחגוג בירושלים זה אומר שזה דבר ששייך לנצח. טוב, כמובן זה על דרך הדרוש, כי כל הערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אבל באמת, העומק של פורים הוא תתווה. למה? נגיד לכם איזה משהו שיראי מאתמול, מהשמחה עם מורנו ורבנו הרב דוד, אז ככה אני אגיד איזה פירורים שולחן גבוה לפני שנתחיל את השיעור שלנו. שמחת שושן פורים היא שמחה עצומה מאוד. שמחה גדולה ועצומה. למה? כי אם שמים לב טוב במגילה, מבינים רק אחרי שעם ישראל קם ועומד על נפשו, רק מהאיגרות שיצאו דחופות בסיוון, אתה מבין פתאום מה היה הציפייה של אמן הרשע והחשברוש לעשות באיגרות השניות שהם שלחו. מה הם שלחו? הם שלחו בעצם שצריך להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים מנער ועד זקן ונשים ביום אחד. ומה היהודים צריכים לעשות? ככה. זאת אומרת, החידוש הגדול הוא שבעצם האיגרות השניות אמרו להשמיד, להרוג ולבד, ואסור להגיב. זה הכוונה, ואסור להגן על עצמנו. ופתאום אנחנו שמים לב, במה אנחנו שמחים בפורים? מה אנחנו שמחים? שנשלח לנו איגרות נוספות. ומה האיגרות? כי הרי כידוע אחשוורוש לא רצה לבטל את האיגרות השניות. תשמעו, יש חוקים בינלאומיים, וחוק אשר נכתב בטבעת המלך, לא ניתן להשיב. במילים אחרות, כמו שכל האומות העולם אומרים לנו היום, שזה אחשוורוש מייצג אותנו, מייצג אותם. תראו, מבחינת החוק, תראו, אתם מאוד, זה מאוד לא צודק המלחמה, וזה, אבל תראו, יש חוק בינלאומי שאי אפשר לבטל את החיים, להכניס את הסיוע המונוטרי, אי אפשר לנצח, ואי אפשר גם להיכנס לרפיח, ואסור לעשות. בקיצור, יש חוק בינלאומי שאסור לנצח. אסור לעם ישראל לנצח. אתם צריכים, וואי, אתם יודעים מה? בגלל שכל כך באמת נפגעתם, והיה כל כך כואב, אז אנחנו נעשה מחווה בינלאומית עבורכם, ואנחנו נגיד שאפשר להגיב. וואו, איזה חידוש, אפשר להגיב. אפשר להתגונן. וכלומר, בלשונו של הרב דוד אתמול, אז אני אגיד, הוא אומר, עכשיו אפשר להרים את היד, ולא נקרא לזה אלימות המתנחלים. כן? זה החידוש הגדול. שעכשיו שיהודי שיגן על עצמו, לא נקרא לזה אלימות המתנחלים, ונטבע אותו ונעקל אותו כל החשבונות. זה החידוש הגדול. שכנסת ישראל קיבלה יכולת להגן על עצמה. זה שמחה. זה פורים. רואים שעל זה שמחים בפורים. שנקלו היהודים לעמוד על נפשם. יש פה התעוררות. אבל יש בכל ההתעוררות הזאת של י' משהו לוקה בחסר. כי בעצם אתה כל כולך רק תגובה לאויב. אתה עדיין שייך לקונספציה הקודמת, מה שנקרא, אתה שייך לקונספציה הקודמת. אתה בכלל לא תוקף. צבא הגנה לישראל, בדיוק. נכון, 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 מוטי, אני מתייחס אליה, גם בלי לעצור, אני יודע טוב מאוד מה טוב. נכון, אנחנו שייכים עדיין לצבא הגנה לישראל, אבל בתתוו, זה בדיוק החידוש, אנחנו נחים מהיום שבו שברנו את הקונספציה, שבו עזבנו את התרדמה הזאת של הגלות, שבו הבנו שאנחנו תוקפים, שבו ותוסף אסתר, מה היא מוסיפה? גם מחר להרוג 300 איש, זה הגאולה. נו, ביחס ל-75,000, זה בכלל לא פרופורציונלי. זה בכלל לא פרופורציונלי. מה היא ביקשה? ועל זה קבעו עוד יום שלם. כן, על זה קבעו יום שלם. כי בתתוו עמדנו על אפשנו. בתתוו אנחנו תקפנו. בתתוו התעוררנו לחיים מהתרדמת הגלותית, כי יותר גרוע מאשר מה שהם רוצים להשמיד ולהרוג ולאבד, זה הסכנה שאנחנו מחלים את עצמנו, שאנחנו נרדמים ולא יודעים מי אנחנו. זה הסכנה היותר גדולה בכל דבר. זה הסכנה בעצם, הדבר הכי מסוכן זה מה שאדם מסוגל לעשות לעצמו. להרדים את עצמו. ולכן בתתוו מה שאסתר עושה, אומרת אני לא די לי במה שהתגוננו, במה שנתנו לגיטימציה באומות המאוחדות לזה שאומות ישראל, שעם ישראל רשאי להגן על עצמו, לא די לי בזה. אפילו אם זה יסתיים בניצחון של 75,000, זה יכול להיות לא להתפרש לא כניצחון. עד שאנחנו נבקש לתקוף, אנחנו נתקוף, אנחנו נהיה תקפים, לא רק מגיבים. אנחנו נבין שצריך את הרשע להכחיד מן הארץ, והאלים קלי לחלוף, ככה תבוא הגאולה. זה ותוסף אסתר, זה הערה של שושן פורים, שאותה נקבעה לנצח בפועל, כך יוצא בירושלים. כי זה בעצם המעלה הגדולה. ומתוך כך, אנחנו מגיעים לשיעור שלנו. כי מה קורה בתתוו? בתתוו באדר, בעצם, קיימה סיהרה באשלמותה. אני אסביר מה אמרתי בארמית. כוונה שהירח עומד במלואו. תתוו זה הפסגה של החודש. כולם, כל הלבנה, שזה הבחינה של כנסת ישראל, היא הולכת ומתמלאת. בתחילת החודש, דלותי ולי יושיע, אנחנו, אין לנו הערה כלום. אין לנו שום הערה. לכן ראש השנה, דרך אגב, הוא דווקא נקבע בכסל ליום חגנו. כי מצידנו אין לנו כלום. אנחנו באים למשפט, לפני הקדוש ברוך הוא, פותחים ידיים, ריבונו של עולם, אין בנו כלום. מצד ההערה שבאנו, אין בנו כלום. תציל אותנו. אבל יש בחג הפורים בחינה מיוחדת שחופפת על י"ד ועל ט"ו. בי"ד זה הערה של בחינת דוד. דוד בגימטריה זה י"ד. ד' ו' ד'. אבל אנחנו יודעים שזה גם הדור ה-14. הדור ה-14. מלכות דוד. אבל הדור ה-15 זה מלכות שלמה. נכון, אנחנו אומרים שמלכות דוד ושלמה זה קיימה סיארה באשלמותה. הסיארה הנקבה, הכנסת ישראל, הירח, הלבנה, הוא נמצא במלואו. מה קורה בתתוו? ההערה שלנו היא שלמה. אנחנו לא עוסקים רק בלהגיב לאויבים. הרי דוד המלך כל חייו הוא רק הגיב לאויבים. מה לעשות? היה לו הרבה מלחמות, אמנם חלק רצוניות, חלק הכרחיות. לצערו הרוב כביכול, שברצונו לא היית בא לו, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. בתתוו אנחנו ניגשים לטפל בקומה העליונה ביותר של כנסת ישראל. היא לא רק מגיבה למה שקיים עליה, היא בונה את הגאולה, היא בונה את בית המקדש. זה בחינה של תתוו. בחינה של תתוו זה שבונים את כל כנסת ישראל בשלמות, ולא מפחדים לגמגם, להגיד אמירות כאלה, וגם וגם וגם, ולהפסיק לגמגם. אנחנו יודעים שהקומה של תתוו היא מהירה בשלמות. ותתוו, מטבע הדברים, בצורה מאוד מאוד מיוחדת, יוצא 30 יום קודם החג, שדורשים בהלכות החג. עוד מעט אנחנו נקיים את זה בעידור, רב חיים יעביר שיעור שלם על העליין של פסח. אנחנו הולכים לקיים את זה בעידור, אז להיות רגועים. אנחנו הולכים לעסוק בעצם בקשר המיוחד הזה שבין פורים לבין פסח. אחרי שהקדמנו את כל ההקדמה על שושן פורים, בסוף השלושים יום קודם החג יוצא בשושן פורים תתווה ותתווה. בי"ד אנחנו נקריב את קורבן פסח, אבל עדיין לא נגיע לפסח עצמו. פסח עצמו יהיה בתתווה. ואני רוצה לדבר על הבחינה הזאת של הקשר בין פורים לפסח, האור המיוחד הזה של פורים ופסח, על הקשר ביניהם. בעזרת השם, ביום המסוגל הזה שאנחנו נמצאים בעצם בפורים, אבל בעצם אנחנו צריכים להיות עם הראש גם בפסח. זה יום כזה פלאי ומיוחד, יום שושן פורים, אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת. הסוגיה של פורים ופסח היא סוגיה שמופיעה כבר במגילה עצמה. למה? כי בשיא האבל, שיא השבר, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא יוצא עם שק ואפר. זה היה חודש ניסן. כי בחודש ניסן נגזרה הגזרה. בחודש ניסן יושבים המן, המלך והמן יושבים בחודש ניסן, מפילים פור רוע גורל, חודש 12 הוא חודש אדר. הם הולכים למקום הכי עייף, שבו כנסת ישראל כבר עייפה, אין כבר את הערת הפסח. מחשבת המן הייתה כזאת, הערה של עם ישראל זה הערה של ניסן. הוא ידע, המן היה תלמיד חכם אדיר. הוא ידע שבערה כל סגולת ישראל בעצם נוצרה בפסח. היום הזה נהיית לעם. היום שהכי מסוגל לעם ישראל זה חודש ניסן. ולכן אומר התרגום, הוא עשה חשבון, בחודש ניסן אני לא מתעסק עם עם ישראל, לא מתעסק, יותר מזה. כמה שיותר אני ארחיק מניסן, כך יש לי יותר סיכוי ממנה. אני מרחיק ככל שיותר מניסן. ניסן זה בעצם העוגן של עם ישראל. משם הם מנצחים אותי. אני לא יכול לדבר איתם. הוא הולך לקומה שבה מת משה. לבא כל המנהיג שהוציא אותנו ממצרים, שמשה אותנו ממצרים, משה נקרא על שם המשיעה, על שם ההוצאה ממצרים, את אותו מנהיג שמוציא ממצרים, מתי הוא נגמר, מתי הערה של ניסן הכי חלשה, שמעתי עוד בשם הרב דוד, אתם יודעים שחודש ניסן זה בחינת ה', כך כתוב בספר יצירה, כך כתוב שהאות של ניסן זה חודש ה', זה ה', וחודש אדר זה קוף. מה קורה כשאדם עייף, אתה אומר לו לכתוב אלף פעמים, תכתוב את האות A. אז בהתחלה הוא כותב A, 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 אבל אחרי זה לאט לאט הוא נרדם, הוא נהיה עייף. ואז הוא ממשיך את הקו עוד למטה, אז יוצא קוף. זה החודש הכי עייף. החודש שבו אנחנו כבר מעשה קוף באלמה, ככה אני מצטט דברים מהרב דוד, אז מעשה קוף באלמה אנחנו עושים את הקוף הזאת, ה-A הופכת להיות קוף. ואנחנו עייפים. אומר המן הרשע, אין לי חודש להיזקק להם אלא בחודש הזה. להיפרע מהם בחודש שנגמר קומת המצרים. נגמרה קומת הסגולה, הסגולה הישראלית שמתעוררת בניסן. ואז הוא יושב בניסן ומחליט לגזור גזרה. הפיל פור, הפור המחור, שהוא רוצה להפיל אותו בניסן, וכיוון שנפל באדר, שמח, הוא הפיל, 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 ככה, ככה טוב במדרש, הוא הפיל, הפיל, לא, 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 לא התקרה דעתו, עד שיצא באדר. בעצם זה גורל מחור. כן? לא, אבל זה שיעור בפני עצמו, משם הוא מנצח את ישראל, שזה מעל הבחירה, לא נתכנס לזה, זה שיעור בפני עצמו, מה ששאל מורדי, שאלה אדירה. זה שיעור בפני עצמו. אבל הוא מפיל פה. הוא בוחר שזה יהיה במקרה, אשר קרחה, נכון שאמרנו שזה המלאק, מעורר את הבחינה של המקרה הזה, מעורר את הפור, מעורר את הגורל, את הנקודה שבה כנסת ישראל כבר לא יכולה להעיר. כי משה כידוע העיר עד ממתת שערי חוכמה. אבל המן הרשע במחשבתו הולך לשער הנון, הולך לקומת הגורל, הולך לקומה שהיא מעל כל הבחינה של השכל. כתוב במדרש, לא הבאתי את זה לפניכם, כתוב במדרש, שיעצו לו חכמה וכל אוהביו, אז יעשו עץ גבוה 50 אמה. תגידו לי, אתם, סליחה, אתם בלי שכל? בשביל מה צריך חכמים ואת כל אוהביו ואת כל חכמיו? בשביל להתנקש במישהו שמפריע לך? תגידו לי, אמן לא יודע מה זה לחסל אנשים? הוא לא יודע מה זה חיסול ממוקד? מה, 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 מה הפלא הגדול הזה? מה זה יעשו עץ גבוה 50 אמה בבוקר המול? מה זה הפלא הזה? מה, הוא לא יודע לעשות את הדבר הזה? למה הוא צריך את זרש אשתו וכל אהביו? אז כמובן, יש כמה כיוונים לדבר הזה, נגיד כיוון אחד. אומר המדרש רבה, אתה יודע מאיפה הוא לקח את העץ הזה של 50 אמה? זה העצה. העצה מאיפה לתקוף, מאיפה, איך להרוג את מרדכי. שהרי הסוגיה להרוג את מרדכי זה לא סוגיה טכנית. לחסל חיסול ממוקד בהרבה יותר קל לבוא עם חרב ולהרוג ולרצוח. בהרבה יותר קל. יעשו עץ גבוה 50 אמה, והתרגום מספר שבגלל זה הוא לא ישן כל הלילה, גם אמן לא ישן כל הלילה בשביל להכין את העץ. אז מה החשבון הגדול הזה? אלא שאמן הרשע מנסה להפיל אותנו מהקומת ה-50. 50 אמה זה עצה עמוקה ומרשעת. הוא יודע איפה כביכול משה רבנו כביכול נגמר, לאיפה משה רבנו לא הגיע, לשער הנון הזה, לאותה קומה שהיא מעל כל הבחירה. משם מנסה המן הרשע להפיל את כנסת ישראל. הוא מנסה לקחת, אומרים חז"ל, שהלך וחיפש איפה יש עץ של 50 אמה, לא מצא חוץ מכל מקום, חוץ מתיבת נוח. בתיבת נוח הוא לקח עץ של 50 אמה. הלך אותו רשע, זה מופיע בתרגום ובמדרש, זה מדהים, הוא הלך להרי הררת, מביא את אותו עץ של 50 אמה, ולוקח ורוצה דרך זה לתלות את מרדכי.
זה באותו הלילה.
כל זה באותו הלילה. בגלל זה הוא לא ישן. כמובן, המדרשים האלה רק מחדדים לנו את ההבנה הרוחנית העמוקה. אני תמיד חוזר ואומר שמדרשים לא באים לתאר לנו את המציאות. כי יש מדרשים סותרים. אז מה אתה מסודק? מדרשים זה לא מצלמה. זה מצלמה אלוקית. מה הכוונה? כשאתה רואה מאורע, אתה יכול לנתח אותו בצורה שטחית, רדודה. המדרש בדיוק בא להעיר אותך לנקודה הזאת. בדיוק את זה הוא מצלם. המדרש מצלם את מה שלא רואים בעין הפשוטה. את מה שלא רואים בעין הטבעית. את זה הוא מצלם המדרש. המדרש בא להגיד לך מאיפה מגיע האמן. האמן בא להפיל אותנו מהמקום שפסח הוא אובר, הוא נגמר. ישועת פסח נגמרת. פסח נגמר באדר. זה החודש הכי עייף. זה החודש הכי רחוק מניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה חודש 12 הוא חודש אדר. החודש הכי עייף. ואתה עייף ויגיע. ולא יראה אלוהים. הוא מגיע במקום שאנחנו הכי נחשלים. אתם יודעים שהנחשלים זה נחש שתמון במילה מילה. נחש מילה. נחש ומילה זה דברים שמאוד מאוד קשורים אחד לשני. כשאין ברית מילה אז יש נחש. ואתה גל לרגליו שאותו מלאך רוצה להגיד שהברית, זה הנכה שאני מנסה לתפוס אותנו במקום שהברית נגמרת. שהברית הזאת שנעשתה בפסח היא נגמרת, היא קלה, היא מתחסלת, היא עייפה. אין כבר מקום, אין עוד כבר מקום לסגולה. משה רבנו נפטר בזין באדם, זהו, נגמר הקומה הזאת. ממתת שערי קדושה הוא יודע, אבל שער הנון הוא לא יודע. אני אעשו עץ גבוה 50 אמה, משם נפיל את משה רבנו ואת כל כנסת ישראל. אבל הוא לא יודע שאיפה שפסח מתחיל, איפה שפסח מתחיל, אנחנו הולכים לראות דבר מרתק במינו, דבר מיוחד במינו. עכשיו לפי זה אנחנו צריכים להבין, נשאר שנייה עם השאלה הזאת, מה הוא לא יודע. משם זה מחשבת אמן. זאת מחשבת אמן. אחרי שאנחנו יודעים את מחשבת אמן, אנחנו צריכים לקרוא את הדברים הבאים, ועוד יותר לשאול את השאלה הבאה. שימו לב. כתוב במגילה, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. אחרי הדו-שיח ביניהם, הדו-שיח עם התח, שפתאום רואים שהתח נעלם באיזשהו שלב, והמתח הוא מספר שאמן הרג אותו, ראה את החילופי דברים, אמן הרג אותו. ותאמר אסתר, פתאום אסתר מגיעה ישירות להשיב אל מרדכי. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי יצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי עבדתי אומרת אסתר פתאום אסתר תופסת פיקוד עד עכשיו אסתר הייתה שומעת לכל מה שמרדכי פה פתאום שימו לב יש פה פסוק אחד שבו כל המהפך קורה עד עכשיו, אסתר, אומרים חזל, הייתה עושה כמו שטיבה עליה מרדכי. בדיוק מה שהוא אמר לה, היא הייתה הפקודה של מרדכי. מרדכי היה המפקד. פתאום בפסוק הזה הכל מתהפך. מה היא אומרת לו? אתה רוצה שאני אכנס פנימה? אין בעיה, אני מסור את הנפש. אבל אני מבקש ממך שתצומו כולם שלושת ימים. טוב, זה לא בגדיל בשביל מרדכי. מה הבעיה לצום? זה דבר טוב, מצוין, מה הבעיה לצום? כולם כמובן יודעים, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. כולם מכירים את הגמרא המפורסמת הזאת, מה זה ויעבור מרדכי? מה זה ויעבור? מחלוקת רב ושמואל, בגמרא שם. אומרת הגמרא, ויעבור מרדכי אמר רב, שהעביר יום ראשון של פסח בתענית. אנחנו נמצאים בניסן, הפור נפל בניסן, כל הצטרות קורות בניסן עכשיו, אבל יודע האמן שאת החשבון הוא לא יכול לסגור איתנו עכשיו, הוא מחכה לאדר, הוא מחכה לאדר, יש עוד 12 חודש. פתאום, אסתר בלחץ, אסתר בפניקה, פתאום אסתר א', לוקחת הפיקוד, מה שלא היה עד עכשיו, פלא. שתיים, היא אומרת לו, עכשיו צריך לצום. מה את בלחץ? מה את בלחץ? כאילו, אני מבין לה, את עמד בלחץ, סליחה, אני מבין טוב מאוד למה את בלחץ. אבל אם את בלחץ, את לא רוצה לבוא מאיזה כוח של ליל הסדר, טוב? את לא רוצה לאכול מצה, לחם האמונה? את לא רוצה להתמלות באיזה כוח של מצה לפני כן? תגידי, מה קרה לך, אסתר? פתאום פה, בפסוק הזה, תמון יסוד אדיר. אסתר הופכת להיות המפקדת. היא מצווה על מרדכי להעביר את יום ראשון של פסח בתענית, לא לאכול מצה. אתם קולטים? מצה תעשה דאורייתא? מצווה דאורייתא מוחקים בגלל שיש לך סברה למה הישועה תבוא דווקא על ידי זה? תגידי, ולמה לא לסעוד את סעודת פסח? מזה תבוא האמונה. מה קרה פה? הרי בוא עכשיו נחדד את זה עוד יותר. עכשיו אנחנו מקשים, בוא, עכשיו זה קושיה הכי עצומה. הרי מאיפה המן התחיל? מזה שבניסן הוא לא מעיז לגוע בנו. למה הוא לא מעיז לגוע בנו? כי יש את פסח! אני יכול לגוע בישראל בזכות הפסח שלהם, בזכות הגאולה ממצרים שלהם. אני יכול לגוע כשמשה פועל את הפעולה, כשמשה מוציא את ישראל ממצרים. אני יכול לגוע בזה. אני לא מעיז, אני עושה עץ 50 אמה. אני מגיע למקום שמשה לא מגיע אליו, לחודש אדר. לפי זה השאלה היא עת מהאדירה. אז מה אסתר עושה? את הקומה שכן הצילה אותנו, לפחות עד חודש אדר היא מסמשת את גלגל ההצלה, אותה היא מוחקת. זאת גלגל ההצלה שלך, זה הג'וקר שלך, פסח. אותו את מוחקת? מה היסוד? היא עוברת, ותעבור מרדכי, יעביר יום טוב שלשון של פסח בתענית. מה זה לעבור בגלל גזירה דרבננית, תקנה, לעבור על מצוות עשה דאורייתא של לאכול מצה? תאכל מצה, זאת תהיה איתי הישועה שלך. אומר המדרש, מתאר בצורה יותר חיה ותוססת את הדו-שיח בין מרדכי לאסתר. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אלו הן, מה זה השלושת ימים האלה? י' ג', י' ד', ת' ו'. כלומר, רק אני אחדד, שימו לב, הגזרה הייתה כנראה מתישהו לפני, לא ברור לנו בדיוק מתי בחודש ניסן, איפשהו מראש חודש עד י' ב', פחות או יותר, שם קרה הגזרה, מיד שקרה הגזרה, מרדכי צועק צעקה גדולה ומרה, שולח את אסתר לשלושת ימים מיד, כשהוא יודע שבעצם, אסתר בעצם, כשהיא אומרת לו, תצום עליה שלושת ימים, י' ג' י' ד' ת' ו', כלומר, אני רק מחדד, מתי קרה כל הישועה בלילה ההוא נדדה שנת המלך? בליל הסדר. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שהוא אומר להביא את ספר הזיכרון עוד דברי הימים, זה אותו לילה שבו קרה כל הישועות לישראל. זה אותו לילה שבו פרעו יוצא ואומר, קומו צאו מתוך עמי, תראו, תעופו מפה. זה אותו לילה שמשומר רובה מן המזיקים. זה אותו לילה עם הסבולה האדירה שלו, זה אותו לילה שסנחריב מלך אשור צר על ירושלים ואומר, אני עכשיו אני תופס את ירושלים, ועומד רב שקה עוד היום בנוב לנופף ידו בציון, ועומד בליל הסדר, ולמחרת בבוקר כולם פגרים מתים. זה אותו יום, רק נחדד את הסיור, זה אותו יום הפילי הזה, בלילה הוא נדע שנת המלך, זה אותו לילה מיוחד, שם הישועה קורית. אז נכון, נכון, התרגום מספר עוד הרבה סיפורים שקרו בלילה הזה, הרבה סיפורים. אומר המדרש, שלח לה, והרי באים יום ראשון של פסח. איך את רוצה שאני עצום? בפסח אני עצום. זה הלילה שבגללו אנחנו חיים, בגלל הם נגאלנו. ואז תקשיבו את המילים, זה קשה להגיד אותם. אמרה לו, זקן שבישראל, למה הוא פסח? מה? איך היא מגיבה לו? זקן שבישראל, אומרת לו, זקן היא כאילו שון חוכמה, למה הוא פסח? מיד שמע מרדכי והודה לדבריה, עד ההוא דכתיב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. תמן אמרין שיביא יום טוב של פסח בתענית. בקיצור, זה ויעבור מרדכי. ויעבור מרדכי, הוא עבר עבירה, הוא עשה עבירה חמורה מאוד, הוא גזל על עצום בליל הסדר. למה? אז המדרש פה מספר, המדרש אומר שהמילים ששכנעו את מרדכי, זקן שבישראל, למה הוא פסח? זה המילים ששכנעו אותו. איך זה משכנע? בשביל להבין את זה, אנחנו רק צריכים לראות שפה בעצם מופיעים לפנינו פורים ופסח כשתי חגים שסותרים אחד את השני, שהם בעצם מה אנחנו בוחרים בפורים או פסח, ובהתחלה כשהם מופיעים הם מופיעים אחד על חשבון השני. פורים כביכול צריך לצרור את פסח, פסח הוא מהיר את אורו עד לפורים. זה בעצם כמו שאמן אומר, אמן אומר הסגולה של ניסן היא מעולה עד פג תוקפה, עד אדר, היא לא מגיעה עד לשם. ובאמת בגאולה אנחנו רואים שמשתמשים בפורים כדי למחוק את פסח. בשביל שיהיה לנו את גאולת הפורים צריכים למחוק את פסח. והלא דבר הוא, למה פורים ופסח זה שתי ערכים שמתנגשים כל כך? למה, מה בדיוק מחשבת אמן? על כל הדברים האלה אנחנו צריכים לדון. אבל מה היסוד? מה היסוד של הכל? והיסוד הגדול הוא כזה, בסייעתא דשמיא, שהשם יאיר עינינו בתורתו. בפסח יצאנו ממצרים. פסח, כל קומת הסגולה הישראלית נחשפה. אבל זה הסגולה. מה זאת אומרת הסגולה? עם ישראל עדיין עם של עבדים. הם לא בוחרים באמת בתור. מלך מלכי המלכים נגלה עליהם, ככה כמה אומרת, כיוון שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הוא גאלם, אז זה פסח. בפסח אנחנו שמחים על זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. הוא בחר בנו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אתם יודעים למה? לא יודע. מסתכל מבחוץ, עלה לו עובדי עבודה זרה, עלה לו עובדי עבודה זרה, לא יודע, אין לי מושג. הקדוש ברוך הוא יש לו מושג. יש לך סגולה, יש לך נשמה, עמוקה, תמירה, היא גנוזה. היא בבית הגנזים, היא עמוק, 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 עמוק. אתה לא מבין את זה. אתה מבחינה חיצונית נראה כמו עובד עבודה זרה, כמו המצרי ההוא. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בך. כי יש בך סגולה אדירה. יש נקודה אחת. את זה משה חושף. את זה בעצם משה, הוא נקרא שהוא משה את עם ישראל ממצרים. כי משה הוא היחיד שיכול להתבונן בנו ולראות בנו את עומק הסגולה האלוקית. משה הוא היחיד שיכול נגד כל המציאות לצעוק, אני מוציא אתכם, אני מושה אתכם, כי אתם יש לכם סגולה עליונה, באמת שאין דברים כאלה. אבל כל זה שייך למדרגת קבלת התורה בהכרח. למה חז"ל אומרים לנו שמגאולת פסח התוצאה הישירה הייתה מתן תורה בשבועות, שזה היה בהכרח? למה? הרי זה בדיוק הפוך היה, נכון? בפסח הם אמרו נעשה, אמרו סליחה במתן תורה נעשה ונשמע, הם כן רצו לקבל את התורה. למה חז"ל אומרים לנו שהתורה שהייתה בשבועות היא הייתה מה? בהכרח כפה עליהם תאר כגיגית. למה? הרי אמרו נעשה ונשמע, למה אתה אומר שזה היה בכפייה? ואילו הגמרא מספרת שמה, אף על פי כן הדור קיבלו הבימי אחשוורוש. מה זאת אומרת? אני לא מבין. את מה הם קיבלו אחרי זה? קיבלו אחרי זה את התורה ברצון. מה זאת אומרת? קיבלו ברצון? מה פתאום? נראה לי הגמרא התבלבלה, חס ושלום, חס ושלום. אבל נראה לי שהגמרא בדיוק התבלבלה. בפסח קיבלנו את התורה מרצון, כי אמרו נעשה ונשמע. בפורים קיבלנו את התורה מהכרח, כי כמעט הרגו אותנו, אז היינו מוכרחים לבחור בקדוש ברוך הוא. נכון? ונים את השאלה רבותיי, זו עוד שאלה אדירה. הגמרא אומרת שבפסח קיבלנו תורה בכפייה, כפה להם תרגגית, זה חז"ל אומרים, אף על פי שבפשט כתוב נעשה ונשמע, בדיוק ההפך מהפשט. והגמרא מספרת לנו שבפורים קיבלנו ברצון, אף על פי שהפשט שקיבלנו אותו בהכרח. סותר. תירוץ ששמעתי מרבי הרב בועז, הסתירה היא כזאת, הסתירה היא כזאת, התירוץ הוא כזה, שבפסח הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. איך אתה לא יכול, לא, איך אפשר לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא? זה מה שחז"ל מתארים לך במצלמה האלוקית שלהם, שקפה עליהם תאר כגיגית. הוא לא קפה עליהם תאר כגיגית. הוא לא קפה עליהם. הוא לא תפס תאר ככה מעליהם. זה העומק של הדברים. שוב, מדרשים לא מתארים את המציאות, הם מתארים את עומק המציאות. בפסח, עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. יש אפשרות לא לעבוד את השם כשרואים אותו. זה העומק של חז"ל שאומרים שקיבלנו את התורה בהכרח. איך אפשר לקבל, איך אפשר לא לקבל את התורה אחרי שרואים את הקדוש ברוך הוא? קולות וברקים, ענן כבד מאוד, יש אפשרות לא לקבל תורה? זה הכרח. אתה אומר נעשה ונשמע, למה אתה אומר נעשה ונשמע? כי אתה רואה את כל האור הגדול הזה. בפסח, בפורים, בדיוק הפוך. פורים זה סוף כל הניסים, אין כבר ניסים. אין כבר נבואה. אין כבר נביאים שיסתובבו בתוכנו. אין, נגמר, זה הסוף. שם לעבוד הקדוש ברוך הוא. זה בחירה. זה עומק הבחירה. זה לא סגולה, זה בחירה. נכון. זה דחק אותם. אז זה דחק אותם, אבל כשדוחקים אותך להכיר, אתה יכול לתרץ אלף תירוצים כשאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. נכון? הפשט הוא, לכאורה שגדולה הסרת הבת, מה שגרם למחזור בתשובה זה הסרת הבת. אבל כמובן אנחנו יודעים בעומק שעם ישראל כשאין לו נביאים, הוא יכול בקלות לבחור בדברים אחרים. וזה שהוא בוחר בתורה, זה העומק של הרצון. עכשיו אני חוזר לאמן הרשע. אתם מוכנים עכשיו? אנחנו סוגרים את הפינות, רבותיי. מה קרה בפסח? בפסח התעוררה הסגולה האלוקית, הנשמה. סגולה זה נשמה. סגולה, יעשם סגולה. אתם זוכרים בדף בבבא קמא, למדנו בסוף, יעשה בהם סגולה. מה זה סגולה? יעני דבר שאתה לא משתמש בו עכשיו. זה גנוז, דבר גנוז, שמוציא פירות. זה הנשמה. סגולה. זה סגולה. דבר שהוא גנוז. זה, אבל מתישהו זה נגמר. כי בבחירה אנחנו לא עושים דבר טוב. בבחירה עדיין לא בחרנו בטוב. לפני אמן, כאילו בעצם אמן, מה עומק הקטגוריה שלו? הוא אומר, איך הוא מקטגר על עם ישראל? הוא אומר, עם ישראל זה עם יפה מאוד. אבל גם אני, אם היה לי נביא כמו משה רבנו, הייתי עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מרצון. אין פה רצון. אין פה בחירה בקדוש ברוך הוא. אין, נגמר להם הכוח של ניסן, הוא פג תוקפו באדר. כי שם כבר אין בחירה, אין כבר רצון. בשער ה-50, כבר אין להם שם את הבחינה הזאת. משה רבנו לא מהיר שם. ומה הוא לא ידע, אותו רשע? מה אותו רשע לא ידע? שמאיפה שהוא ניסה להפיל את משה, מטבעת נוח, מה כתוב שם רגע לפני פרשת נוח? שנייה לפני שמתחילה פרשת נוח, אתם יודעים מה כתוב? לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר. אומרת הגמרא במסכת חולין דף קוף למתת, משה מן התורה מניין? שמעתם את השאלה? משה מן התורה מניין? זו השאלה הכי מוזרה שאפשר לשאול. איפה כתוב משה בתורה? משה, איפה לא כתוב משה בתורה? משה מן התורה מניין? זו השאלה הכי מגוחכת שאתה יכול לשאול. אבל התשובה עוד יותר מגוחכת. מה התשובה? לעולם בשגם הוא בשר. והיו ימיו 120 שנה. בשגם בגימטריה? משה. תגיד לי, מה הגמרא שם בחולין? היא שתתה קצת יין, התחילה, מה הסיפור של הגמרא שם? אתה שואל משה מן התורה מניין, יש לך מקור יותר ברור מהתורה? בשגם הוא בשר. רגע לפני שמתחיל תיבת נוח, האור של משה מנצנץ. אותו רשע חושב שאיפה שמשה לא מהיר, זה מאותה הבחינה של מדרגת של תיבת נוח, של אותו עץ של 50 אמה. שם הופיע משה. משה בעומק מהיר גם במקומות האלה שאתה חושב שהוא לא מהיר בהם. כי הוא לא ידע, אותו רשע, שבזין באדר נפטר, אבל בזין באדר נולד. הנולד הזה, מדייק החתם סופר, למה לא כתוב? הוא לא ידע, אותו רשע, שבזין באדר נולד, הוא בזין באדר נפטר. הלידה היא לפני הפטירה. מה הוא אומר? בזין באדר נפטר? הוא לא ידע שהוא נולד. לא מדובר על הלידה שלו, שמי יוכבת. מדובר על הלידה אחרי שהוא נפטר. מדובר על הלידה שאחרי שהוא נפטר, אתם קולטים רבותיי, מה קורה פה? משה רבנו נפטר ונולד מחדש. משה רבנו אחרי זה מאיר על ידי כנסת ישראל בבחינת שער ה-50. משה לא הגיע לשער השערנו, נכון? אבל עצם עם ישראל, זכו תורת משה עבדי, שמשה מוסר את הנפש על התורה, ממתת השערים האלה, אחרי זה מתהפכים הם בעצמם דרך עם ישראל לשערנו. איך אנחנו עושים את כל הסוד הזה? על ידי שאנחנו מחברים את פורים ופסח. פורים ופסח בהתחלה הופיעו כשתי קומות סותרות זו את זו. כשתי קומות סותרות אלה. היה צריך לבחור או פורים או פסח. המן הרשע אומר, פסח מהיר עד מקום מסוים, זהו, בפורים כבר לא מהיר. מה אנחנו עושים? בהתחלה היינו צריכים למחוק את פסח. זה נשמע מפחיד. אוי, זה פחד. למחוק את פסח. מה זה, תרציני? למחוק את פסח? זה... כל זה מה שהחזיק אותנו עד עכשיו. עד עכשיו חיינו מכוח פסח, נכון. אסתר מרגישה שעכשיו זה העת לעלות קומה. אסתר היא באה מבניה של רחל. בניה של רחל הם שייכים לקומת הבחירה. בניה של רחל, ויאהב יעקב את רחל, הוא בוחר ברחל, על כוח ההכריח הוא מתחתן עם לאה. לאה זה בחינת יציאת מצרים. כל ההערה של לאה, כל קומת הפורים, הניצחון על המלאק, מגיע מבניה של רחל. מאסתר, סליחה שאני אומר דברים עמוקים, שהם, כל מקום פה זה דבר שאפשר להרחיב עליו. הנקודה של הערת הפורים זה קומת הבחירה שמתעלה מעל הסגולה. המקום שבו חשבנו שהסגולה כבר נגמרת, מתחילה הבחירה. הדור קיבלו ברצון, ולכן הסוד הוא של כנסת ישראל הוא בזה שפורים ופסח זה החגים הכי קרובים אחד לשני. חשב המן שהמעגל השנה היהודי הוא שטוח, הוא כמו פלטה. ניסן זה פה, הכי רחוק ממנו זה אדר. ניסן זה פה, הכי רחוק ממנו זה אדר. תמיד זה ככה. אבל זה, אם אתה מסתכל על שולחן הלוח העברי, על הלוח העברי, כמשהו שטוח, שאין לו נשמה. אבל ברגע שאתה מבין שיש את המעגל, לא ידע שזין באדר נולד וזין באדר נפטר, זה בדיוק הנקודה. כלומר, לדעת שיש מעגל פה. אז מה הסוד של המעגל? זה יוצא שפורים ופסח זה החגים הכי קרובים. ובעצם אנחנו נמצאים היום, רבותיי. היום אנחנו נמצאים בשלושים יום קודם החג. היום אנחנו נמצאים גם בפורים וגם בפסח. אנחנו מחברים את פורים ופסח היום. אתם קולטים מה זה שושן פורים? לחבר את פורים ופסח. ככה מנצחים את המן הרשע. שהוא חשב שפורים ופסח זה שתי דברים שמתנגדים. שערת הפורים היא עד פסח. עד ולא עד בכלל. ואנחנו מחברים את פורים ופסח. הגמרא במסכת מגילה אומרת, רשב"א, כמו מי הלכה, אם יש שנה מעוברת, הגמרא מסתפקת, אולי נעשה את זה באדר הסמוך לשבט. כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט, נפסקה הלכה כמו רשב"ג. שמה רשב"ג אומר? מה פתאום? נעשה את זה באדר הסמוך לניסן. והגמרא שם אומרת, רשב"ג מה היא טעמה? אמר רבי, תבי, טעמה דה רשב"ג, מי ישמח לגאולה לגאולה עדיף? אתה יודע מה עומק הטעם של רשב"ג? מה עומק הניצחון על המלאק? העומק הניצחון הוא לסמוך את גאולת הפורים לגאולת הפסח. זה עומק הניצחון, להסביר שקומת הסגולה וקומת הבחירה הם לא סותרים אלו את אלו. הם לא סותרים כמו שאתה אמן חשבת להביא איזה עץ 50 אמה למעלה מבחינת משה. שם מאיר בנו אור הבחירה. זה היסוד שמה אנחנו סומכים את פורים לפסח, את גאולת פורים לגאולת הפסח. ומה שרשי אומר... סוכות, זה החג של העתיד לבוא. חכה, אולי נגיד, נגיע לזה, אני לא יודע אם נצליח. אבל לחבר את פורים ופסח פירושו, לחבר את קומת הסגולה לקומת הבחירה. בעצם פורים, אם כבר רב חיים שאל, פורים זה חג שהוא פושט צורה ולובש צורה. לפורים עצמו יש מסכה. פורים הוא חג שהיחיד שלא בטל. כתוב שהחג היחיד שלא יבטל, גם לעתיד לבוא. כתוב שיום כיפורים, יום הכיפורים ופורים לא התבטלו, באלף השמיני, באלף התשיעי רק יהיה פורים. טוב, אנחנו מבינים זה, אל תסתכלו עליי ככה. באלף התשיעי יהיה רק פורים. ככה כתוב. למה? הפורים זה בעצם, ראיתי בטעמים ובננגים, משהו מדהים, שבפורים בעצם הוא חג שפושט צורה ולובש צורה. בהתחלה הוא הופיע בעצם כחג שצורר את פסח. אחרי זה הוא הופיע כחג שמחבר את פסח. ולעתיד לבוא, גנוז בו כל הסודות העתידיות. ואם רב חיים שאל איפה רמוז סוכות, אז אומר הטעמים ומנגים, תסתכלו מה זה פורים, מה זה העומק של פורים, איזה חג מיוחד, איזה חג פלאי, שהוא פשט צורה ולובש צורה חדשה. תסתכלו בסוף בטעמי המנגים, ובספר דבש לפי מערכת, כתב בשם מדרש אליהו שכתב בשם יד יוסף, דפורים כולל כל הימים טובים. שמעתם? פורים כולל את כל הימים הטובים. פסח, מעבדות לחירות, וכאן ממוות לחיים. שבועות, מתן תורה, וכאן הדור קיבלוה. הוא כולל גם את שבועות, כי הדור קיבלוה. וראש השנה כי ספרי חיים וספרי מתים וכאן נידונים לקיים הגזירה אם להינצל ספרי חיים ומתים פתוחים גם פה זה קורה ראש השונה יום הכיפורים כי זה מחילת אבונות וכאן נמחה להם מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע וסוכות זה ענני כבוד וכאן מה זה ענני כבוד נכנסו תחת כנפי השכינה ורבים מעם הארץ מתייעדים אז זה רומז לנו גם לאותה כנפי השכינה שאנחנו מקבלים גרים תחת כנפי השכינה שזה קורה מתי אנחנו בתחת כנפי השכינה בסוכות זה רומז גם לחג הסוכות וממשיך וכתבו שאפשר שלכך בחרו לקרוא לפורים על שם הפור מה זה פורים? אם זה פור אז תקרא לזה פור לא ראשי תיבות פורים פסח וסוכות עכשיו הוא רושם בסוגריים סוכות נרמז רק בבב החיבור כי בסוכות הושבתי בהוציא אותה מארץ מצרים על כן הוא נתפל לפסח הוא אומר באמת כי למה סוכות זה בבב החיבור? כי באמת הוא כלול בפסח פסח פורים ראשי תיבות פסח וסוכות ראש השנה יום הכיפורים מתן תורה זה חג הפורים חג הפורים שלנו הוא פושט צורה ולובש צורה כנסת ישראל נמצאת בו בתהליך כזה פלא אדיר שאנחנו זוכים לחג החג הפלאי הזה שזכרו לא יסוף מזרה אין החג הזה לעולם לא ייכחד החג הזה שבו כנסת ישראל יודעת ללבוש את הצורה החדשה, יודעת לחבר את פורים לפסח, מתוך הגאולה הראשונה של מצרים, שהייתה בהכרח. אחרי זה, הגענו לגאולת הרצון, שזה פורים, אבל יש פורים של העתיד. לא הכרח ולא רצון, אלא חיים. הכרח ורצון זה שתי דברים שהם עומדים מחוץ אליי. האם אני מוכרח לקבל את זה, או אם אני רוצה לקבל את זה. אבל העומק העומק של פורים, זה קבלת התורה מנועם. זה לא רק הכרח או רצון, זה המדרגה של העתיד לבוא. זה החג שלא יסוף מזרם, זה חג פורים אחר. זה חג שבכלל לא מדבר על הכרח או רצון. הוא מדבר על נועם, על חיים, על התאמה שלנו אל התורה. התאמה שלנו, אנחנו לא מדברים על משהו שקיבלנו מבחוץ אלינו, ואנחנו מוכרחים או רוצים לקבל אותו. אנחנו והתורה זה דבר אחד. לשעבר תורה שנתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם, ודי לחכימא ברמיזא, בעזרת השם, חג פורים שמח, כל טוב.